להגיד שהיישום הוא קצת שונה בין שחיטה לסכך וכו'. צריכים קצת לפתוח את הראש, לתת קצת גמישות, אבל אני מודע לכך שבאמת מישהו יכול להגיד שבדיוק השוואות הן לא בדיוק שוות. אני אמחיש את זה קצת כשדברים יתגלגלו. אוקיי? אז לגבי שחיטה, יש שחיטה בבהמה זה שני סימנים, בעוף זה סימן אחד. כאן אני אומר רובו של אחד כמוהו. ביטוי לא בדיוק רובו כולו, רובו של אחד כמוהו. יש זה הפוך מכאשר. זה מפוסקר בבעל טורים. רובו של אחד כמוהו. לגבי לידה, גם כן אני אומר ברגע שיצא רוב, אז גם כן זה נחשב לידה, לבחורה, לספור ימי מילה וכו'. לגבי מחיצות, אז גם כן מחיצות שבת, מחיצות סוכה, שם מספיק שלא צריכים סגירה הרמטית, רובו כולו מספיק. כמובן, יש דינים אחרים של מחיצות, שאני מסתפק במחיצות חלקיות. אז כאן גם כן, יש דוגמה אחת שמישהו יכול להגיד, זה דין מיוחד במחיצות. כלומר, שיש גודס, כזה יש עומד מרובה, וזה לא דין רגיל של רובה כולו, בסדר. יש סיבות מתוך הסוגיות לחשוב שזה חלק מהכלל, אבל בהחלט יכול לחלוק, ניתן לחלוק. גבי שכך צריכים צלטם רובים מחמתה. גם כן יש דין של גבי שתיית תל של ברכה, שגם כן רוב מספיק. עוד מקרים שיש לנו, שזה באמת בשבירת כלי חרס, שזה הוזכר. כאן זה ממש לא פשוט, אבל זה הוזכר לגבי סוגיה של מחצה על מחצה. למה זה לא פשוט? אפילו זה בעייתי. לכאורה בקשיות כלי חרס אחרי השימוש, נכון? יש נקב קטן, וכשאני מבין לשתות את הכוס יין זה מנטף על החולצה שלי וזה לא ראוי לשימוש, זה טהור. אז בדיוק מה אכפת לי אם רובו כולו לא, ואיזה כוס שאני יכול לחלוק בחצי שהוא יישאר שימושי. אתה חושב שחולקים את זה ככה? אז זה באמת נקודה לא ברורה, אבל גמרא כן מזכירה שבירת כלי חרס למקרה של מחץ על מחץ, ואפשר לצמצם, וממש חתכתי את זה בחצי, אבל לא כך ברור מה נפקא מינה, הם שני חלקים הם לא שימושים. יש מקרה של חציצה בטבילה, שכאן הדין נאמר שאם יש חציצה על מיעוט הגוף זה לא נחשב לחציצה והתפילה מועילה. ברגע שזה רוב, כלומר יש שני תנאים שזה יפסול מדרייתא, רוב או מקפיד. וגם כן גמרא אומרת שזה היה צריך לפעול בנזיר לולא גזירת הכתוב. כלומר היה צריך להיות רובו כולו גזירת המיעוט. צריך את הכתב מיוחד שבגילוח נזיר שנטמע צריכים הכל. אז כאן כמובן מישהו יכול לפצל, להגיד שכל אחד זה עצמו. כאן נתנהג לכולם כאילו הם שווים. יש גשרים מסוימים בתוך הסוגיות השונות, מיוחד הסוגיה של אפשר לצמצם שכמה מקרים הוזכרו ביחד. אבל נתנהג כך. כאן אני רוצה קודם כל לפתוח בשאלה, ואז דרך התשובה באמת לגלות פן מסוים. אז יש הרמב"ם מאוד מאוד מפורסם שהיווה מחלוקת גדולה בין רבני צפת ורבני ירושלים. נראה לי הדברים שהם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סמוכים. הם כל האנשים, כל החכמים בארץ ישראל היו מצטרפים ו מסכימים על איזשהו מישהו אחד למנות אותו כרב ראשי לישראל, אז באמת היה אפשר לחדש סמיכה. אם כן, למה היו חכמים מצטערים על סמיכה? אז אם יש אופציה כזאת, למה כולם היו עצובים שהסמיכה בטלה, בואו נתכנס וזה? לפי שיש שם מפוזרים ואי אפשר שיסכימו כולם. הדבר צריך אחרי, לא כך ברמה צריכים אחרי, דבר ראשון, דבר שני. אבל זה מה שהרמב״ם אומר, שצריכים הסכמה של כל החכמים. עכשיו בא מרי בהב וצפת, הוא אומר, רובו כולו, אז רק צריכים רוב. רק שתדע, רבני צד מולי ורבני שלם, בערך 80 אנשים חתומים על מרי ברב, היו שני רבנים בירושלים הקודש, וירושלים היה עיר מפולגת ומסוכסכת, והיו... אבל אמר אלבך עמד על שלו ואמר, אני לא מסכים. הרמב"ם אומר, קול וקול זה קול, ואני לא. וגם כן, אם... ואמרי ברב, מה זאת אומרת? קול אף פעם לא. משמעו אותו קול, קול זה רוב. ואם הם מסתכלים ברמב"ם, הדין של קול מופיע כאן, הדין של קול מופיע כאן, אבל גם כן מופיע ביישום ההלכה. הוא אומר שאי אפשר שיסכימו כולם. אז כאן יש עוד ביטוי, אם זה הרוב היה מספיק, בסדר, אז גם הוא אומר שאי אפשר שיסכימו רובם. כלומר, גם ביישום המעשי של הדין, הרמב"ם מזכיר קול. גם כן בפתח זה גם כן מאוד מוזר, הרמב"ם יודע ביטוי רוב. יכול להגיד קול, כולן או רובן. אז בוודאי משתמל לפי הרמב"ם שיש דין של קול. מה שלא ברור, למה? כלומר, השאלה, מרי ברב גם כן צודק. למה רובו ככולו לא? הרי רובו ככולו בכל תור כולה, יש רוב בדיינים, רוב בבתי דין, למה רוב כאן לא יספיק? אז מצד אחד דברי אמר אלבך מדויקים ברמה, מצד שני אנחנו לא בדיוק יודעים למה. אוקיי, אז מרי ברב אמר כל תור כולה רובו ככולה, אז למה לא כאן? רב אך אומר, לשון הרבם כל, רם חוזר על כל, גם כן רלבך היה סברה, עוד מעט נחזור לגלה את סברת המרלבך. הרב שאל אותנו שאלה, תשובתו קצת תספין אותי. אוקיי, אבל הוא שאל שאלה מעניינת, מעורר מחשבה. זה נשמע כשאלת מתחת חינוך, שאלה מטופשת, אבל בואו תגיד את תירוץ זה יותר בעייתי. הוא שאל, למה אני אומר רובו כולו ברוב קולות? לא בכזאת מצא. נשמע כשאלה מטופשת, עד שאתה חושב מה בדיוק התירוץ. ואז זה קצת קשה. אז הוא אמר לנו שביורים לא נאמר דין רוב. זה מאוד מאוד לא סיפק אותי. כמובן, יכול להיות שיש מגניה לגבי גילוח נזיר, זה לא נאמר. בסדר, זה לא נאמר. אבל אז השאלה באמת לא ראויה לשאול. אולי אני גם כן תמיד לבטתי בפרה אדומה, אולי הגזרת הכתוב של תמימה, היה רוב אדום מספיק. אז בסדר, בעקרונית אני יכול להגיד, פרה אדומה היה יכול להיות דין רוב, אתה אומר, לא, צריכים תמימה. בסדר, אוקיי. אז זה לא מעניין. השאלה יותר טובה, האם יש משהו בתוך הדין של מצא שמן מונה דין רוב? זאת אומרת, נכון, זה לא מעניין. תורה אמרה לגבי יין רוב וכולה לגבי מצא, תרשם ממש תזיין. זה לא מעניין. בסדר, ככה או ככה. בסדר, אתה בעצם אומר ככה. אז בעצם אתה אומר שאין בסיס לשאלה. לפעמים התורה אמרה רוב מספיק, ולפעמים התורה אמרה לא, מתי? לך תדע. אבל אני חושב שהשאלה יותר טובה, האם יש משהו בתוך דין מצא שלא ניתן להגיד רובו ככולו? שברוב כוס אני כן יכול להגיד. אז כאן זה באמת מה שמרלבך אומר, שבעצם צריכים רובו מתוך קול. בקולס יש לנו רוב מתוך קול. באמת, מה הדין אם לא מילאתי את הקולס? שמתי 90% מהקולס ביין, אז אני לא אומר רובו כולו. מתנו מרובו כולו, כשמילאתי אותו, אז אני יכול לשתות 51%. אבל כשלא מילאתי אותו, אני לא יכול לשתות את כולו, שתיתי 99%. למה זה לא מספיק? ולמה ב-51% זה מספיק אם מילאתי? בגלל כשאני ממלא, אז יש כאן הגדרה של כוס, ושתיית רוב ממנו אני אומר רובו ככולו. כשלא מילאתי את הכל, אז אין כל שמתוכו אני יכול להגיד רוב. אז במצה בעצם אין כזרית מצה. אין חפץ שהוגדר ככזרית. אני יכול לאכול פרוסה כאן ולרוץ לשכן שלי, אני יכול לאכול חצי זית על שולחן שלי, ולרוץ לשכן שלי תוך כדי אכיל הפרס, ולאכול חצי זית שני. ואני מאוד מהר, אני יכול להספיק עוד בית שליש כזית. כלומר, אין כזית שממנו אני אמור לאכול אותה. כזית זה כמות, לא מוגבלת, ואין כאן יחידה, שום יחידת מצה של כזית. כזית הוא שיעור. שיעור כמותי לא נאמר רובו ככולו. רביעית או כוס הוא לא שיעור כמותי, הוא יחידה. גם ביחידה אני יכול להגיד רובו ככולו. וזה בעצם מה שברבך אומר, בביתן אני יכול לומר רובו ככולו. אבל כשאין ביתן, כשאתם בצוות, אתם לא טרחתם לשלוח לי לשאול אותי, וסגרתם העניין עם 78 הרבנים שלכם בצוות, זה יפה, אבל אני לא שם, ואני חלק מהחכמים, אז אילו היה איזשהו גדר של ביתן, אז אנחנו היה רובו ככולו. ההסכמה של כל החכמים בארץ ישראל של הרמב״ם, אין מוסד של ביתן. כיוון שאין מוסד של ביתן, ואין דרך לקבץ את כולם, כאן אין דין של רובו ככולו, בגלל שאין רובו מתוך כל. דרך אגב, הסיפור הוא סיפור מרתק, וגם כן רק מגלה על שוני התפיסות בין העולם המודרני. למה מרי בי רב רצה לחדש צמיחה? הוא חשב שאם הוא יכול לחדש מלכות, שאז זה יהפוך צפת למקום על ירגל, כולם יגיעו לצפת כדי לקבל מלכות. כן, בגלל השמעת באינקוויזיציה וזה, וכולם ינהרו לצפת לקבל מלכות. הייתי חושב, כאן מדברים על מקדש, כשיבואו יהודים. כדי לתת מלכות, זה יהיה אתר תיירותים מספר אחד, מלכות כדי להיפטר מכבד, וואלה. אוקיי, אבל זה מעניין, וזה באמת אני חושב שמרבך צודק 100%. דרך אגב, יש איזו השפעה מאוד גדולה, אולי נדבר על זה קצת שבוע הבא. שגם בדין של רוב לגבי פסיקה שונה מהדין של רוב בביתן. הרוב של בביתן זה יהרג ועל יעבור, כלומר זה יהרג. אז מי שמתנגד לרוב בביתן יש לדין זקן ממרא. ברוב בפוסקים שאני סופר, אז כאן הרוב הרבה פחות מחייב, אולי בכלל לא מחייב, אבל וזה בוודאי אין לזה אותו תוקף. מאותו סיבה ביתן יש כאן יחידה שממנו יכול להגיד רובו ככולו, אבל זה רק רוב מתוך כל. עכשיו למה זה כך, ונתן לזה קצת גיבוי, למה אני אומר רובו ככולו. וכאן יש שני ספרות ושניים שהם שלוש. אופציה אחת, להגיד שבכלל אין דרישה עקרונית של כל, התורה רק דורשת רוב. אופציה שנייה, שבעצם יש דרישה עקרונית לכל, אבל התורה השווה רוב לכל. מה זאת, מה מבוסס ההשוואה הזאת? שבעצם הפעולה שאני עושה לרוב מגדיר את כל החפץ. כלומר, אם יש לי מחיצה שרובו סגור, אז אני אומר הרוח הזה סגור. אני יכול ככה לזחול קצת אם אני... נכון, זה לא סגור 100%, אבל כשאני מסתכל על המרחב, אני אומר מרחב סגור. כשרוב של הביתן מחייב, אז אני אומר עמדת הביתן חייב, למרות שיש איזשהו קולות בודדים פה ושם שמתנגדים. כלומר, הרוב קובע ומגדיר מאפיין את היחידה. כן. עכשיו, לפי האופציה הראשונה, כאן גם כן יש מקום, יש מקום לדון, אז למה במצא לא? למה עדיין כאילו רוב מתוכל? זה מסיבה אולי פרוזאית, שאם אין קול, אין לי דרך להגדיר רוב. כמו שאמרתי, אם אני מדבר בשיעור כמותי, שאני חייב לאכול כזית מצא, אז מי אומר מה זה רוב כזית? אולי אני צריך לאכול רוב של כל המצא בשולחן, אולי כל המצא בעולם אני צריך לאכול. כלומר, אין שום יחידה שממנו אני יכול להגדיר רוב. רוב הוא יחסי ליחידה מסוימת. אם הדרישה היא לא יחידה, אם אין יחידה על פי דין יחידה בפניי, אז איך אני מגדיר רוב? רוב ממה? נגיד יש לי, אני אקח כמה דוגמאות. אז גם אתה עובר גם כן שלפעמים הרובים הם מסוגים שונים, אבל אין הכי נמי, זה חלק מהסיפור, שבמצא בעצם אין לי חפץ שאני יכול לדבר עליו. לגבי נגיד כוס, יש אולי חובת גבר לשתות, אבל הוא חייב לשתות כוס שהוא מהווה איזושהי יחידה ולא אותי. אז מה שבתוך דבר שני שהרוב מייחס ותוך האמרה, אני לא צריך להסתכל על כל פריט ופריט בתוך היחידה, אבל אני יכול להתרשם ממבט מעל. כאן ניתן להגיד את זה באחד משתי צורות. ניתן להגיד שבעצם מה קורה למיעוט. אופציה אחת להגיד כשאני מסתכל על המיעוט, אז על אותו חלק של השליש של הרוח דופן שפתוח, אני אומר בעצם זה פתוח אבל לא אכפת לי. כלומר, התורה דורשת כללית שהרוח תהיה סגורה. התורה דורשת שהבטן כבטן יחייב. האם אותם דיינים שמתנגדים שמזכים הם כאילו מחייבים? לא, הם לא מחייבים אבל לא אכפת לי. כלומר, האם אני מתעלם מהמיעוט או אני משליך הדין של הרוב על המיעוט גם כן? אני אומר שגם המיעוט של הביתן גם כן מחייב במובן מסוים. אז זאת אומרת שתי אופציות. אופציה אחת שבאמת אין בכלל דרישה כפי של כל, התורה רק דורשת רוב במקרים מסוימים, אבל זה רק יכול להיות באותן מקרים שיש לי יחידה וכל החפץ קיים. בלי זה אין לי דרך להגדיר רוב ממנו. אופציה שנייה שאני מדבר על הגדרת החפץ, גם כשזה אולי זה דרישה של פעולת הגב כמו שתיית כאוס, אבל זה שתיית כאוס, זה שתיית יחידה. וכאן אני צריך לזהות את היחידה, וכאן השאלה מה קורה לאותו חלק שנותר. אוקיי, okay, זהו, סליחה, כאן פירטתי. לפי אופציה ראשונה, אין דרך להגדיר רוב, אלא אם כן יש קול, אם אין קול, אז יש מצא, זה כמות לא מוגבלת, מה זה רוב מצא? אם אין יחידה, אין דרך להגדיר את היחידה, ובוודאי אין דרך להכיל על המיעוט הדין של רוב, אם הוא אינו קיים או אינו ראוי. נגיד עוד דוגמה, אוקיי, נגיד יש נגיד אז יש כאן יש מקרה ויש מחלוקת המוראים. רגע שבר הביא את זה, זה דבר מעניין, גם הביא דיבר אחרי זה הרבה. דבר זה הרבה. מה קורה אם יש שניים מזכים ואחד מחייב? הפוך, איך כותבים הפסק של בית דין? אז כאן יש שלוש דעות בגמרא, רבי יוחנן אומר, אתה כותב מילה אחת זכאי. זה מספיק, זה כל מה שצריכים. ויש לקיש אומר, פלוני פלוני מזכים, פלוני מחייב, אפילו יש לקיש, מפרטים את כל הדעות של כולם. רבי אלעזר אומר, מדברי מזכה פלוני. יצא, אני לא נוקט עמדה, אני לא אומר שכולם זיכו, אני אומר, מדברי הבית דין, זה מה שיצא. היה מקום להגיד שמה, שזה מחלוקת טכנית לגבי כתיבת פסק של בית דין. עד כמה צריכים לפרט את דברי הדיינים מסיבות שונות, אבל כאן יש המשך של הגמרא שהוא מאוד מעניין. מהי ביניי הוא? כאן השאלה לא כל כך ברורה, כותבים. אבל הגמרא אומרת כנראה שיש עוד נפקא מינה. איקי ביניי הוא לשלומי אי אומנתי בהדאי הוא. האם במקרה של טעו, מה קורה לשלישי? האם השלישי יכול גם כן צריך לשאת בעול התשלום? גם רבי מצטט, הרבי מצטט אבל הוא הרבה פעמים ציטט את זה כהוכחה שהביתן כביתן מחייב. עצם האב מינה שגם מי ש שגם מי שחייב ישלם גרמי, מוכיח שהוא שותף לפסק. כן. עכשיו בסופו של דבר, בוודאי גמרא פותרת אותו, זה גמרא אומרת, למאן דאמר, זכאי משלם, למלו אילי דדיצאי תינו, אתן נעמי לא שם איתן. אני למדתי את הסוגיה כמו שצריך. אתם טעיתם, מה הייתי צריך לעשות? אם הייתם שומעים לי, כולנו היו פטורים. אני עשיתי מה שצריך. הבעיה שאתם לא שמעתם לי, בגלל שאתם לא למדתם את השח בעיון. אז מה אתם רוצים ממני? איך אתה יכול לחייב אותי אישית בנזיקין כשאני פסקתי נכון? כן, אז זה לכאור בוודאי טענה נכונה. ואז מהב מן לכאור מגלה שגמרא רואה גם דעת המחייב, גם דעת המיעוט שבמובן מסוים הוא חייב. כחלק מבין, הוא עצמו חייב, לכאורה. אוקיי? אז גמרא ממתנת, האם הם צריכים לשלם את החלק שלו, גם זה הם דוחים. אבל האופן התשלום, ההבמי של אופן התשלום, שגם המיעוט תיסה בעוון הרוב, לכאור מגלה שהוא עצמו בביתין. התשובה של הגמרא שבעצם החיוב נזיקין זה לא כביתין כמוסד, אבל הוא כיחידים, כי יחיד הוא לא טעה. ניסוח אחר. אוקיי. כי יחיד הוא לא עסיק, כביתין הוא עסיק. אז כאן זה מה ש... אז דבר אחד שחשוב לציין, שהמחלוקת, איך היא כתבין את זה, לא רק לגבי הניסוח, הלכות ניסוח של מכתב של בית דין, אבל גם כן הניסוח מבטא ומגלה הפעילות שלהם על בית דין. וזה, ואז זה גם כן יתבטא, אולי, בסוף של הגמרא, לא, אבל זה עלול להשפיע על דין הדגרמי. האמת היא שניתן להוכיח את זה ממקרים אחרים. מה קורה אם שניים אומרים חייב, אחד אומר איני יודע? אז מה יכול להיות? אז הגמרא חושבת שאיני יודע זה לא תשובה לדיין. אולי זה תשובה טובה לראש ישיבה, לבחור ישיבה שהוא מתלבט, הוא לא יודע. לדיין, לא. כן או לא, חייב פטור, זה תשובה, איני יודע. זה לא בשביל דיינים. דיין כזה שאומר אני יודע שבסדר, שולחים אותו הביתה ללמוד בבית מדרש למקום מהו שהוא לא יודע. דיין צריך להחליט. אוקיי? אבל מה יכול להיות? מה דיין שלישי יכול להגיד? זה יגיד פטור. אם הוא יסכים, יסכים, לא יסכים. זה בכל מקרה שניים מול אחד. למה לשחק, כאילו, למה משחק שבע משחקים כשקבוצה אחת ניצחה בארבע? ברגע שסן אנטוני ניצח במשחק חמישי, אז הולכים הביתה, לא משחקים שישי ושביעי, מקסימום ינצחו, אבל מה זה ישפיע? אבל בבייטן זה לא כך, בגלל שצריכים קול, צריכים בייטן. אני לא אומר רוב, אלא אם כן יש לי רוב מתוך קול. אם אין לי שלושה דיינים המכריעים, אז אין לי בייטן, ואני לא יכול להגיד, למרות שזה לא דרישה שלפחות שניים יחייבו. הדרישה היא שבייטן יחייב, אוקיי? וזה באמת מה שהם אומרים. הביור הדעות זה מה שרגיצ'וב אומר, וזה דבר מעניין. פלוני פלוני מזכה, פלוני מחייב, שהתורה לכתחילה רק דורשת רוב, והשלישי בעצם אינו שותף לביתן, והוא אומר לא, אני לא אתכם. ואז כותבים בפסק שהוא לא זיקה, הוא לא זיקה. רבי יוחנן אומר שזכאי בלי פר, זכאי, וכאן בין רבי יוחנן ובלעזר אפשר לשחק קצת, שכל שלושה דיינים מזכים פה אחד, פיר בלעזר מדברי מזדכה, לא שכולם זיקו, מדברי זיקו. כלומר, הביתן כביתן פסק זכאי, אבל לא כל יחיד. ואני לא יכול להגיד שזכאי זה כולם זיקו. היה מקום, אבל זה מה שהוא אומר, וזה יש איזה היגיון. אבל זה בעצם איך הוא מסביר את זה, וזה באמת שלושה דעות, האם עקרונית צריכים רוב מזכים ותולה, רק צריכים להגדיר רוב. יש שני דיינים, אולי זה שניים מתוך חמישה, אז אין לי יחידה שמנה, זה לא מוגדר כרוב של ביתן. והאופציה השנייה, כולם, הגוף מזכה. לפי דעה שנייה, כולם חלים, לפי רב אלעזר, הביתן כביתן חייב, אבל אותו יחיד, בוודאי לא זיקה, אז אני כותב מדברי מזדקה פלוני. עוד מקרים שהמיעוט אינו ראוי, אז כאן יש דין מעניין, כמו שאמרנו, אם נידה נכנס לתוך המים עם חציצה על מיעוט גופה, יש לה תחבושת אלסטית על 49% מהגוף, והיא נכנסה כולו למים, אז מדברת איזה תפילה. מה קורה אם היא נכנסת כולו למים ושרה אחת מחוץ למים? אז התפילה לא עולה לה. וזה לכאורה הסבר. התפילה חייבת להתייחס לכל הגוף. אם כולה במים, אז כאן אני אומר את זה, רק צריכים רוב שיבואו במגע עם מים. אבל כל גופה חייבת להיות בתור מקווה. אז ממילא, מה זה תפילה על כל גופה? כשיש שרה אחת מחוץ למקווה, אז כאן אני אומר, התפילה לא עולה. בגלל שהתפילה לא יכול להתייחס לאותו שערה. כמובן, כאן גם כן יש הרבה מקום להבדיל. האם שרה מחוץ זה כמו איני יודע? אז אני חושב שהמודל תקף, ואני רואה איך המודל מיושם במקרים שונים שצריכים להיות בו מתוך כל, ושהרוב יתייחס גם כן למיעוט. בדיוק היישום והתיאור בכל מקרה היה מקום להעלות אופציות שונות. אחד לא מכריע את השני, ובכל מקום במקום צריכים להיכנס לפרטים למה נמרו בו כולו במה שנקרא החיכוך של המים עם הטובל לעומת הימצאות בתוך המקווה, מה זה אני יודע. יש לי מודל כללי, בדיוק היישום לכל מקרה זה צפוי שמישהו יכול לחלוק ולהגיד שדברים לא בדיוק דומים, אבל יש לנו פחות או יותר אותו מודל בכל המקרים, צריכים קול וקול ראוי, שמתוכו אני יכול לרוב, יש מצבים מסוימים שהשלישי המיעוט בכלל לא קיים או אינו ראוי, או אני לא יכול לייחס פעולה על הרוב למיעוט. מה זה אינו יכול? אז נכון, בכל מגזרה בהלכה יהיה לה הלכות מיוחדות שלה, אבל אני חושב בגדול המודל הזה הוא תקף. עוד מקרה, שאולי זה קצת שונה במחלוקת, יש שני סימנים מכאן ובוושת. בוושת, אם ניקב, אז זה עושה את זה לטריפה, ואני לא מרובו כולה. לפי הרמב״ם, גם השחיטה פסולה, ושאני לא יכול לשחוט את המיעוט. אז יש לנו עוד מקרה, כשהמיעוט אינו ראוי, אני לא יכול להגיד שהפעולה לרוב מבוצע גם כן על מיעוט, אז כאן אני לא יכול להגיד רובו כולה. אז כאן אני צריך לשחוט הכל, אני לא צריך למעשה לשחוט את הכל, אבל אני צריך שכל הסימן יהיה ראוי לשחיטה, כדי שפעולת הרוב יתייחס גם כן למיעוט. אוקיי, עוד מקרים, טוב, דיברנו כבר עדיין שישי שאינו ראוי. יש ספק מעניין בגמרא בבחורות, מה קורה בנפל. כשיוצא חתיכות בשר שאני חותך, האם יש דין רוב בלידה? אז כאן אני חושב שניתן להבין אותו סיפור, ששם אין יחידה. כשבהמה חיה יוצאת, או לפחות בהמה שלמה, אז יש לי יחידה שאני יכול להגיד הרוב נולד. כשיצא חתיכות בשר ואני חותך, מתחיל לחתוך, זה מת. אז כאן יכול להיות שאין לי יחידה שממנו יכול להגיד שרוב ממנו חל על המיעוט. רוב סימן דיברנו גם כן, רק להדגיש, ברוב סימן יש שני סימנים. אני לא אומר אם חתכתי, אני לא צריך רוב של שני הסימנים. אם חתה, אני לא יכול לשחוט את הכל, להגיד, עשיתי 100%, עכשיו אני רק צריך לשחוט 1% מתוך סימן השני. זה לא תקף, זה לא כמות בשר שאני יכול לחתוך. יש שתי יחידות, של סימנים. אני צריך לשחוט רוב מכל סימן וסימן. בגלל שהשחיטה הלבשת לא מועילה לגבי הקנה ולהפך. אז צריכים רוב של כל סימן, אני צריך רוב של כל יחידה, וזה לא שיעור כמותי. רוב כוס לא כזית אמרנו. אוקיי. יש לנו עוד מקרה מאוד מעניין, בערב אין אמנם הסתבכות גדולה, יש לנו שרובו כולו בצורה אנכית, אופקית. מה קורה בצורה אנכית, למעלה. האם יכול להיות דין שרובו כולו כאן? אז כאן זה חלק מהבעיה. כלומר, אני יכול להגיד שאני צריך 10 טפחים, אבל מי אמר שיש לי רוב של 10? אולי זה 6, זה מיעוט של 15. כלומר, אין לי זה גבול. הוא אומר, כיוון שאין לי משהו יגדיר את הפינה, אז איך אני יכול להגיד רוב? אז כשם הגמרא מתמודדת, חבר למעלה ושישה למטה, אז כאן זה סיבוך. כאן גם כן יש מקום לדון מה בדיוק, אני רק צריך 10 טפחים. אבל למה? האם זה באמת שההגדרת רשות היא 10 טפחים? הוא אומר, 6 זה הרוב של הרשות? או שזה הפוך, שבעצם הרשות עולה עד לרקיע. הדין של 10, אחרי שיש לי 10, אני אומר גוד עסק. אז כאן זה אחד מהביטויים לבעיות מקומיות שקצת מקשות או מעלות ספקות לגבי היישום של רובו כולו, אבל אני חושב שבין השיטים של 10 שם ניתן לראות הסממנים של, או ההשפעה של השאלה שעלינו. אוקיי, גם בעומד מרובה זה אותו סיפור שניתן להעלות את הספק הזה. איך אני מסתכל על עומד מרובה? Haim Omed Meruba Hu Ki'ilu Hakol Nizgar Oni Mer Amiyut Lo Nizgar V'lo Echpatli Afilu Aruach Bechlaliyoto Nechshav L'Sagur Nitan Ulai La'alot Ulai Afilu Deya Yoter Kitzoni Or Opcia Yoter Kitzoni Sheni Lo Dan Mitzad Aruach Avani Dan Mitzad Hagdarat HaMakom. יש לי לחיצה כזאת, אז אני אומר שגם אם זה פתור, זה ארבע, זה שש, אז אחד מהאופציות להגיד שזה כאילו נסגר, כאילו זה אחד מדינים בחיצות, כמו שיש גרסק, פיתקרה, בצורת הפתח ולחי, יש כל מיני הלכות כאלו, שזה כאילו נסגר. אופציה שנייה להגיד, לא, השטח הזה באמת פתוח, אבל לא אכפת לי. אבל לא אכפת לי, הרוח בכלל יותר סגור. Okay. אופציה שלישית, אפילו להגיד עוד יותר, להגיד שהמקום הזה הוגדר כרשות היחיד. רשות היחיד זה מה? זה לא מקום סגור הרמטית, אם זה ממש מוקף, אין לדרך להיכנס לבית. בית זה הם פתחים. אז יש פתחים סבירים שאני יכול להיכנס, זה בעצם פתוח, אבל המקום בפנים הוא חדר. זה לא רשות הרבים, זה לא כביש פתוח. Okay? אז יש בעצם שלוש אופציות לעומן רובה, עומן רובה, כשלום דמר ומחיצות שבת, צריכים להיכנס לזה, אז אנחנו נאמר את זה. אוקיי, לגבי שחיטה, כמו שאמרנו ריבו שלח את כמו, אז כאן כמו שאמרנו הביטוי ריבו שלח את כמו הוא קצת שונה מריבו כולה. יש רמב"ן מאוד מעניין שאולי גם כן שייך במקרים אחרים של ריבו כולה, שלכתחילה יש דין של כל, והוא מלא שאולי אפילו מדאורייתא, דבר דין מעניין שבדרך כלל אין לנו לכתחילה בדאורייתא, רמב"ן מעלה את זה כאופציה. מה שמאוד מוזר ברמב"ם, הרמב"ם משתמש שבחולין יש דין של כל כתחילה, בקדשים הוא משתמש שיש דין רק של רוב, שזה כמובן די תמוה. גם כן לביטוי לזה יש כמה דברים מעניינים. רש"י סבור, רש"י מאוד מאוד מפורסם, של שיעה במיעוט בהתרא, שיש פסולי שחיטה במיעוט האחרון. אם שחטתי את הרוב והלכתי הביתה להסתכל בטלוויזיה, להסתכל בכדורגל או במלחמות בכדורגל, אז זה קשה. אבל אם נשארתי וניסיתי לעשות את המיעוט ועשיתי את זה פסול, זה פוסל. זה דין מאוד מעניין. זה קצת משפיע מה שדיברנו קודם. כנראה רש"י סבור שגם אם אני אומר רובו ככולו, זה לא כשאני עושה הכל. כשאני עושה הכל הוא נתפס כחלק מהשחיטה. לא אומר שהשחיטה נפסקה ברוב בגלל שהייתי יכול ללכת הביתה. רובו ככולו זה רק כשאתה מפסיק ברוב. מה שעוד יותר מחודש ברש"י, שרש"י מבין ששחיטה פסולה זה שחיטה אבל פסולה. אין מקום להגיד ששחיטה פסולה זה בכלל לא שחיטה, זה סתם. Okay? זה משהו אחר, זה חיתוך. אז שחטתי רוב, השאר עשיתי משהו, חתכתי, כן? אז כאן כנראה רוב מספיק, אבל לא כשאר, אבל כל הוא גם כן נתפס. רוב היה מספיק, אבל כאן לא עשיתי רוב. כשאני עושה כל, המיעוט גם כן נחשב. עכשיו רש"י עוד יותר מחדש שיש דבר כזה של שחיטה פסולה, לא עוד חיתוך שלא מתיר את הבהמה. זה נחשב לשחיטה ושחיטה פוסלת, והדין של רובו ככולו זה רק כשאני יוצא ברוב. כשאני ממשיך, גם המיעוט הבטרה נחשב למתיר. אז נכון, אז לכן רש"י בזה סבור שהשיעור לא רוב, הדין הוא יסודי קל, נכון, אולי צריכים להגיד את זה. גם כן משהו מאוד מעניין שרש"י, מקרה שרש"י מציין אותו ראשון, זה דווקא שהייה, זה הפסק באמצע שחיטה, שזה בין כל פסולי שחיטה היה מקום הכי הרבה להגיד, תשמע, הסיבה שהפסק פוסל בגלל שזה מפריד, אז היה מקום להגיד שמיעוט בכלל לא מצטרף לפעולה הראשונה. אוקיי, אבל רש"י אומר שכנראה גם בשהייה זה שחיטה פסולה, לא רק הפסק. זה בהחלט מעניין. מה שמאוד מעניין לגבי יום כיפור, יש הלכה מיוחדת שכל עבודות היום אינן קשרות אלא בעל, וכאן הדין נאמר כדי שהוא יוכל להתקדם בעבודות האחרות, אחרי שהוא שוחט את הרוב, מישהו אחר בא ושוחט את המיעוט. שכהן הדיוט בא ושוחט את המיעוט. אני תמיד התלבטתי איך זה בדיוק מסתדר עם שהיא במיעוט בת, שאני חושב שמקרה כזה הוא יותר בעייתי, יותר שחיטה, הרי זה מעשה שחיטה, זה לא כמו דרסה או שהייה, שהייתי יכול להגיד, זה סתם פעולת חיתוך. כאן זה שחיטה ש... בכל שעה עם אותה שנה זה שחיטה קדשים לחלוטין, שעברה לחלוטין, רק ביום כיפור יש כאן בעיה. אז אין ספק שזה קצת בעייתי, יש מקום לשקול. בשחיטה קדשים בכלל, זה נושא שגם כן נדון בזה בהמשך, יש דיון עד כמה שחיטת קדשים הוא שחיטת חולין ועוד מרכיב של קדשים, או שזה מסלול נפרד בפני עצמו, נדון בזה בהמשך. רק שתדעו מה, אתם יודעים מה השם שלו? בפי הראשונים הזווחים נקרא, שיודע? מי ששם לב? שחיטת קדשים. וחולין היה שחיטת חולין. זה היה בכל הראשונים, כך זה נקרא ברש"י, לא יודע כמה מקומות. אוקיי, בסדר, זה הסיפור אחר. אוקיי. יש סוגיה של מחצה על מחצה כרוב או לא כרוב. אז כאן לכל יש סוגיות שונות. אחד לגבי השחטת החפץ, שבירת כלי חרס ושחיטה, שאז בעצם הגמרא מתלבטת מה עוף, אולי דין שחיטה זה הפוך, שאני צריך למנוע, שרוב קנה, רוב ושת פחות או יותר מוגדר כסימן, אני צריך להגיע לזה שאין לי רוב. אז כאן גם כן זה לא שאני צריך רוב מחיצות, אני צריך לשלול מקום פתוח. סליחה. או שבירת כלי חרס, שזה גם כן, צריך לשלול שיש רובו כולו על הכלי, וזה אחר מהספקות של גמרא. הסוגיה האחרת מדבר על מחיצות, לא על מחיצות שבת, כאשר הן שונות. אוקיי, כאן... זה לא... אולי אחרי פסח נעשה את זה, בסדר. אבל זה מה שדיברנו כאן. דיברתי קודם לגבי... בוא נגיד, אז כאן לגבי מה התפקיד של מחיצות בשבת. אז כאן אופציה אחת, דבר אחד בשבת, שלכאורה אין צורך למחיצות ניכרות. אני לא צריך דופן. בסוכה אני צריך דופן, ויש דברים מסוימים שהם לא דופן חיובי. גם כן מפורסם דברי רב חיים שאין דין כתותי מחטת במחיצות שבת, בגלל שאני רק צריך מקום נפרד, אני לא צריך חשיבות במחיצות, אז דברים שאסורים בהנאה הם לא חשובים בעצמם, אבל ברשויות אני רק צריך מחסום, ומי שהולך היה, כלומר הוא היה נתקע באותו מחיצה של איסור הנאה, למרות שהוא קרא יש הלכה והוא חושב שעל פי דין זה לא קיים, אבל הוא היה נתקע בזה. אז המחיצה הזאת מפרידה בין רשות היחיד לרשות הרבים. אז רק צריכים דבר שמגדיר את המקום ואין צורך לחשיבות בחפצה. אז מה שאמרנו, אין דין חיובי בדופן לגבי שבת. ומחיצות שבת מבדילות מקום פשוט היחיד ואינם חשובות בפני עצמה. אוקיי, זה גם כן, זה פחות יותר תוספות כמו שאני אומר אם זה מקום, אבל זה גם רבחיים מפורסם. אוקיי, מה שמעניין שדין של אומן מרובו גם כן נגמר, גם כן מציינת לגבי, גם לגבי דופנות סוכה וגם לגבי שכח, ששם בוודאי צריכים משהו חיובי, שם לכל הפשטות שקיצות המחתת בשכח בוודאי יהיה פסול. יש דבר מאוד מאוד מעניין רשש במשמע, הגמרא באמת קצת מורכבת לגבי אוויר דהגיס, לא ניכנס לזה, אבל כאן יש לו דיוק חבל, פשוט חבל על הזמן. הוא אומר ישעוני, בואו נקרא בפנים, אכן באו ראי לגבי עומד מרובה על הפחץ אמרין דקה עומד דמי, וכל מקום שכתוב עומד מרובה כתוב כעומד דמי ותו לא מצטרף, זה היישום של בדפיות. אבל גם בפרץ כעומד, כשגמר דן במחת על מחת כרוב או לא, לא כדקה עומד דמי, זה אף לא כתוב כעומד דמי, אל לשני דמותר, שם כתוב תמיד פרץ כעומד מותר או פרץ כעומד אסור, אף פעם לא הוזכר כעומד דמי. אז כאן הראשה שומר, וזה גם כן ככה מתי ערבן בן של רבי, אז יצא שם פעם חכם וגדול, אז הוא באמת אמר שבאמת ומושה אמר שזה באמת, גם ומושה אמר את אותו וורט שעומד מרובה, שם אני אומר זה כאילו נסגר, בעומד כיפרוץ זה נחשב לפתוח, אבל בכל זאת המקום בפנים נחשב לרשות הרבים, לרשות היחיד. זה מספיק להגדיר את המקום בלי לסגור את הפער. וזה באמת כאן הרשעה שבדייק, וזה דיוק 100% בבבלי, שכל מקום שכתוב עומד מרובה כתוב כעומד דמי, בעומד כיפרוץ כתוב מותר או אסור, אף פעם לא כתוב כעומד. וזה מה שהוא אומר, זה מותר, כלומר זה רשות היחיד, זה נחשב לפרוץ אבל לא אכפת לי, הכיסוי של חצי מספיק להגדיר את המקום, בעומד כעומד מרובה זה כאילו נסגר. דיוק מאוד מעניין, וסתם מאוד מעניינת שרוצה לעניין זה בגמר בדפיות, זה קצת איזה דיברנו. אוקיי, יש סוגיה במחצה על מחצה, אז זה באמת רובו כפולה, וזה באמת היה דיון קצת רחב והשראה בין הרבה מקומות, בכל זאת היה מקנה משותף. אוקיי, הגמר גם כן דנה באי אפשר לצמצם, כאן זה באמת מאוד סביר ואני חושב שזה היה מקום לדון בזה קצת. אופציה אחת שאני לא מקבלת אותה באמת, יש דיונים בעולם העתיק לגבי האופי של חומר, עד כמה הם זה באמת יחידות כאלו שלא ניתנות לחלוקה, או שהם שזה מה שנקרא שהחומר הוא רציף, שתמיד אפשר לחלק אותו ליחידות עוד קטנות. התלבטות הזה בא בפרדוקשים זינו, באמת המתמטיקה המודרנית פתרה את הבעיה הזאת של זינו, וגם זינו עצמו זה בעצם סתירה של הנתח, באמת הם לא פרדוקשים, אבל לדעתי זה לא הקונץ. גם אם נגיד שבאמת יש יחידות ומבחינה תיאורטית הייתי יכול להגיע שיש 8,400,000,000 בלה 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 ושניים ששווה בדיוק שניים, הטעמים, הסיכוי על זה בוודאי שואף לאפס, זה בוודאי שואף לאפס, אז סיכוי שאפשר לצמצם ממש זה בחום, בין אם נגיד שזה לא רצוף, בין אם נגיד שזה רציף, הסיכויים הם אפסיים או בכלל לא קיימים או שואפים באמת מאוד מאוד קטנים. מה שאני חושב שכשאני אומר שאפשר לצמצם, מה שאני אומר שבאמת אני מגדיר את המדידה לפי מיטב יכולתי. אז אם זה ארבע אמות ואני מודד ואני אומר וואלה על המטר שלי זה ארבע אמות, אז זה ארבע אמות. אני לא אומר זה איזשהו, אני אומר שזה איזשהו תורת הסיכויים שזה בין 3.99 ל-4.01, אני אומר 400 על מטר 400. או שאני אומר כיוון שאני יודע שהמדידה שלי לא מדויקת, אני אומר פלוס מינוס, כלומר הרעות שלי מצד אחד המדידה עם, אני אומר המדידה לפי הכלים שלי זה מדידה הלכתית שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, אבל מצד שני אותו דין שלא ניתן תורה למלאכי השרת אומר לי שאני יודע שזה לא בדיוק ארבע. המידע הזה שאם אני אמדוד אותו שוב אני לא אקבל בדיוק ארבע אמות פסיק אפס אפס אפס, זה עצמו אומר זה חלק מלא ניתן תורה למלאכי השרת. אז כאן זה ככה אני רואה, אני חושב שזה מחלוקת האם הגדרת הדיוק מדידה לפי ראות עינינו, ועם הדיוק המרבי שאני יכול להגיד זה עד האצבע, אז זה עד האצבע. או שאני אומר לו עצם הידיעה שלי שהמדידה שלי לא מדויקת זה חלק מהדין שלא נתנתור על מלאכי השרת. יש עוד דין שתוך כדי דיבור שקצת דומה אפשר לצמצם, וכאן יש לי דבר אני חושב חדש. בואו נדון בזה. הדין הוא שבאמת תוך כדי דיבור כדיבור דמי, וכאן רבי הלך השאלה איך אני מסתכל על זה, האם זה באמת זכות חזרה או בגלל תקנות חז"ל או בגלל חוסר גמירותה. כלומר אני אומר בעצם החזרה שלי זה אחרי הקנאה, אבל משום מה חז"ל או מדאורייתא נתנו לי קצת עוד 5 שניות להרהר ולגמור דעתי. אופציה שנייה שאני אגדיר את זה כבת אחת ממש, כאן יש שתי אופציות. אופציה אחת שזה לגבי ביטוי והגדים ותקשורת בין אנשים שיושבים ביחד בשולחן, אז בסדר, מתי בדיוק הסכימו למעשה הקניין, אז גם אני נותן להם קצת מרווח שדרך הדיבור של האנשים עד שהם גומרים משפט, אני לא יכול לחתוך את המשפט באמצע בדיוק בזה, אז אני נותן אותו 5 שניות כשחושבים אחרי המשפט כדי שהם יוכלו לחזור בו. אופציה אחרת באמת יותר חריף להגיד שזה הגדרת בת אחת בחרתו כולה, וכאן יש מקרה מאוד מעניין. הגמרא אומרת, מדברת עניין שחל על איסור, אבל הגמרא ממציאה מקרה, איזה מקרה יכול להיות שהכהן הפך להיות טמא ובעל מום בבת אחת? הגמרא אומרת כשהוא יהיה בעל מום בסכין טמא. אז הגמרא אומרת, איך הוא מגיע שהוא חתך אצבע? חתך אצבע של הכהן בסכין טמא. עשה שהוא שואל, רגע, אבל אני לא יודע שהמגע עם הסכין קצת לפני שהאצבע נופל. אז תל זאת יש שתי תשובות. תשובה אחת, אני אומר, אל תהיה נודניק, זה בסדר, זה נחשב לפעולה אחת. אופציה אחרת מאוד מעניינת, שחושב מדובר באצבע שכבר התחילו לחתוך. חתכו עם סכין טהור, 99%, עכשיו זה יש ממש חתיכת שואה, פעם סכין טמא וחתך את השואה. זה מאוד מעניין, שזה איך כלומר, הדין של בו זמניות, אני לא יודע מה אתה עושה חושב, האם באמת הוא זה רק, זה מחלוקת עקרונית, וכאן הוא באמת חושב באמת חיתוך שערה זה ממש אותו יחידת זמן, כאילו יחידת זמן שלא ניתן לחוק, זה ממש בת אחת, הוא חושב ש שבעצם הדין הזה של היחידות של זמן הם משהו בין סרחת לעצבא שלם. היה לנו פעם, זה הדבר מניק, שהשנה שנכנס ל-YU סגרו את הפקולטה לפיזיקה. זה הפסיד כסף, סגרו את זה, וכולם, רוב הפרופסורים המפורסמים ברחו. היה פרופסור אחד מאוד מפורסם שהיה לו משהו, אז זה נקב בדקה האחרונה, והוא נשאר לו עוד שנה, והוא לימד פיזיקה סמסטר ראשון. הוא היה באמת, אז הוא היה מאוד ככה ססגוני, הוא היה בא ממכנסיים סגולות. והיינו שואלים אותו שאלות, לפעמים היה עונה לנו באמת ממש לא צפוי. אז פעם מישהו שאל אותו, ולפי המודל הקלאסי, שאתה זורק כדור למעלה, אז הוא, איך שמגיע, יש לו מהירות חיובית, ואז למעלה, בירידה זה מהירות שלילית, ובאמצע, בגלל שזה רציף, אז יש זמן שהוא בעצם נעצר. וכמה זמן הוא נעצר? בעצם לאפס זמן. אז מישהו שאל אותו, מה זה אומר שדבר שקורה באפס זמן? אז אני קצת הופתעתי, חשבתי שיצעק עליו, אבל היה אדם ממש פתוח, הוא אומר, אתה צודק, המודל הזה גרוע, ואני בליבי, עוד לא הוכיחו את זה, חושב שזמן לא רציף. אני ממש הייתם, זה הדהים אותי. הלכתי הבית שאבי גם כן מתמטיקאי, והוא אומר, זה באמת נכון, כלומר יכול להיות שיש דברים מסוימים שהיחידות כל כך קטנות שלכל מייסה זה נראה כדבר רציף, אבל כשאתה ממש מסתכל זה לעומק, לפעמים זה לא רציף, כך גילו בהרבה דברים. זה באמת הפתיע אותי, אני גם כן מצטט את הטוסט הזה, אני לא יודע אם הוא באמת חושב שזה באמת היחידה המינימלית של זמן שלא ניתן לחלוקה, אני לא יודע בטוסט, אבל זה טוסט בהכי מעניין. מה שמעניין לגבינו זה באמת דברי הרטב"א, שהוא אומר שכל תוך כדי דיבור זה אין איסור חל על איסור. זה היה מאוד מעניין. אז הוא אומר שאז תוך כדי דיבור הוא הגדרת זמן, גם זה יחידה של זמן על פי דין, גם לדברים שבכלל לא קשורים לדיבור ותקשורת. אז זה שלוש דעות בראשונים לגבי הגדרת זמן, אני חושב שזה מאוד מעניין. כאן יש שאלה שאני שואל אותו, אני חושב, בוא נפתח את זה. לכאורה, הדין של תוך כדי דיבור כדיבור, זה רק יכול להיות בדברים שהם בזמן. יש דיני תורה שאלף, כלומר, כשאלף צריך להיות קודם לבית, אז אני יכול להגיד, כשאלף הוא תוך כדי דיבור לשבת, אפילו עם פיזיקאי, מישהו שיש לו מצלמה במהירות גבוהה, תגלה שאלף היה אחרי בית, לא אכפת לי. אם אלף תוך כדי דיבור שבת, זה בו זמנית, או אפילו לפני, או זה לא משנה. מה קורה שהדרישה היסודית זה לא לפני, אבל א' צריך לגרום לבית או להגדיר את בית. לכאורה כאן אין מקום תוך כדי דיבור. אם א' צריך לגרום לבית, אז זה מבחינה פיזית, הוא היה אחרי בית, הוא לא גרם לבית. גם אם על פי דין אני אומר הם נמצאים על אותו משבצת של זמן. בואו רק ניתן דוגמה, אולי זה יהיה יותר ברור. כל בעל קורא טוב, מצוין, יש בעיה של קריאה מתוך הכתב. הם קראו, לא יודע, הוא בעל קורא, הוא עבר את זה, קרא את הפרשה הזאת 80 פעם. הבעיה הכי גדולה זה לא טעויות, יש אולי טעות אחת שהוא תמיד עושה, בואו נגיד שהוא ניפה את כל הטעויות, מה הבעיה? שהוא לא, בעצם לא מסתכל על הכתב, שהוא מרים ראשו כדי שכולם ישמעו, ככה המורה לבר מצווה לימד אותו, והוא בכלל לא מסתכל בגלל שהוא יודע את זה בעל פה. אז אמר שיש התשובה, זה דבר מעניין, שהוא אומר, זה מספיק אם הוא מסתכל תוך כדי דיבור. אם הוא מסתכל, ואז מסתכל למעלה, כל שהדיבור הוא תוך כדי דיבור של הקריאה, כלומר, כל שהדיבור שלו הוא תוך כדי המבט שלו, תוך כדי דיבור של המבט שלו, זה מספיק, זה נחשב לקריאה מתוך הכתב, ואני לא אומר שזה מאיזה ככה. אוקיי. מה קורה במצב הפוך? הוא קרא את זה בעל פה, ואז הוא תפס את עצמו והוא הסתכל בפנים. אז האם נגיד, בעצם זה תוך כדי דיבור, בגלל שהוא הסתכל בפנים, תוך כדי הדיבור שלו, זה מספיק. זה בוודאי שלא, למה? נכון, הפידין זה באותו משבצת, אבל זה לא קריאה מתוך הכתב. זה קריאה בעל פה. נכון, הוא הסתכל, אבל ההסתכלות שלו זה לא הניע, לא הגדיר את הדיבור. אז זה לא נחשב לקריאה מתוך הכתב, אלא קריאה בעל פה. בגלל שזה לא קריאה מתוך הכתב. אחרי זה פשוט, נכון? זה צריך להיות כך. בואו נסתכל בסוגיה אחת, וזה קצת בעייתי. רתני, אמרו לו מית אביו וקרא. מישהו הספיר לו מית אביו וקרא, ואחר כך נמצא בנו. לא אביו מית, אבל בנו מית. לא יצא ידי קריאה. אמרו לו מית לא מית, וחסבור אביו הוא וקרא, ואחר כך נמצא בנו, יצא ידי קריאה. יש לנו שתי ברייתות, אחד שהיה טעות בזוהי המית, ובאחד מהם אמר יצא ידי קריאה, ושני, הראשון לא יצא ושני יצא, אז יש לנו סתירה, איך נאמר משיבה, הדקמת יצא ידי קריאה שנמצא בנו תוך כדי דיבור, הדמת לא יצא ידי קריאה לאחר כדי דיבור. אז כאן אני שואל על המקרה כאן, כלומר, אז הגמרא כאן אומרת, קראתי על מית א', ואחר כך הודיע לי תוך כדי דיבור, היה טעות בזיהוי, זה לא היה קרוב הזה, היה קרוב אחר. אז הגמרא אומרת שאם ההודעה על השני זה תוך כדי דיבור של הקריאה, זה מספיק. לכאורה, זה בדיוק מה שדיברנו, לכאורה הדין של קריאה על מיתה, זה לא שהקריאה תהיה אחרי המיתה. אז גם כן, זה אפילו לא אחרי המיתה, זה אחרי ההודעה לי. לכאורה הדין הוא שקריאה חייבת להיות ביטוי, זה על שאול ויונתן בנה, שצריך להיות מיוחס ופרסונלי לגבי הנפטר. זה לא דין שזה צריך להיות אחרי ההודעה. מה הדין של קריאה על מיתה? שיהיה על מיתה. שיהיה תגובה להודעה. עכשיו עם ההודעה קראתי, ותוך כדי דיבור הודיעו לי, זה לא קריאה על שאול ויונתן בנה. אז כאן האמת היא שכאילו נחסמתי, אז כאן לכאורה צריכים להגיד לכאורה מיתה מגדירה וגורמת לקריאה, אז לא דין שהמיתה תהיה אחרי ההודעה, שאדרבה ההודעה חייבת לעצב ולהגדיר את הקריאה. אבל יש דין שתוך כדי דיבור על זה, אז כאן אני קצת נבוך, ויש שתי אופציות, שני צפרדים שלא נעים לי לבלוע אף אחד מהם, אבל אני לא יודע איזה מהם יותר גרוע, אז אני אשאיר לטעם של כל אחד. או שנגיד שיש דין שתוך כדי דיבור גם בקשר סיבתי, שאלף יכול לגרום לבית גם אם הוא קרא אחרי בית, אם זה תוך כדי דיבור של בית, וזה נחשב לאלף גרם לבית, דבר שאני חושב שזה מופרך. אופציה שנייה שאני רואה בו גם כן כמופרך, שהדין שקריאה על מיתו זה קריאה אחרי ההודעה ולא בגלל ההודעה. אז שניהם נשמעים לא סבירים, אבל אחד מהם צריך להיות נכון, ושני טועה, וזה פחות יודע מה שיש. כן? רק הפעם הבאה, אז בגלל ששיקרו לי בואו נקבע 10 דקות אחרי שיקרו לי לשתות קפה.